כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון ב' בניסן תשע"ו, מסכת קידושין, דף למד. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי, מאז שנת תשע"א, השתבח שמו לעד. היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאים פרח ולא עלים, מברך ברכת האילנות. ובמשנה ברורה כתב, דלאו דווקא ניסן, אלא הוא הדין בחודש אחר, כל שרואה לבלוב לראשונה. ובכף החיים כתב, שרק בניסן יברך בשם ומלכות. וזה על דעת חוכמת האמת. ולכתחילה צריך בית אילנות, אפילו ממין אחד, הוא מאוד התעצם בכוונתו בברכה זו שהוא לתיקון הנשמות, שהן מגולגלות בעצי השדה והעשבים, בזמן הזה. ולכן עדיף כמה מינים, ויבקש עליהם רחמים, כך כותב החידה. על דרך הסוד, אין לברך את הברכה הזו בשבת, והנזהר בברכה זו, עליו נאמר, ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם וייתן לך. כך כותב אליהו רבה. בשמחה רבה ובטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיא בפתח של שיעור דפינו היומי, אנחנו משננים, חוזרים ומתמצטים את אשר למדנו בשיעורנו הקודם. השיעור הקודם היה בערב שבת קודש, פרשת תזריע, ראש חודש ניסן. אז למדנו שני דפים, דפים כוח וחפתת. נשנן פעם נוספת את הדפים הללו, ובסיום השינון נשיב על 10 השאלות ששאלנו בסיום שיעורנו הקודם. אמרה הגמרא בתחילת דף כוח שלמדנו מסוטה דין גלגול שבועה באיסורה, והמקור שמגלגלים גם בממונה, תנא דבי רבי ישמעאל מקל וחומר. ומה סוטה שאין משביעים אותה בעד אחד מגלגלין, ממון שמשביעים בעד אחד כל שכן שמגלגלין. והמקור שמגלגלין שבועת ממון גם בטענת ספק, תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר שלומדים במה מצינו. מה שבועה אמורה בפנים, דהיינו שבועת סוטה שמשביעים אותה באזרה, עשה בספק כוודאי, אף שבועה אמורה בחוץ, דהיינו שבועת ממון, עשה בספק כוודאי. שאלה הגמרא עד איכן גלגול שבועה, אמר רבי יהודה בשם רב, שמשביעו שלא נמכר לו לעבד, ופירש רב, דהיינו לעבד עברי, ואף שסובר שעבד עברי גופו קנוי ודינו כקרקע, הייתה אבא אמינה לומר שרק קרקע שאין קול במכירתה מגלגלין, אבל עבד עברי שיש קול במכירתו אין מגלגלין, כמה שמלן, שגם בעבד עברי מגלגלין שבועה. ואין לפרש שמגלגל עליו שלא נמכר לו לעבד כנעני, כיוון שהקורא לחברו עבד כנעני, בית דין מנדים אותו. כמו ששנינו בברייתא, הקורא לחברו עבד, יהיה בנידוי. קרא לו ממזר סופג את ה-40, דהיינו מכת מרדות. קרא לו רשע, יורד עמו לחייו לשונאו ולמעט פרנסתו. לאחר מכן למדנו במשנה בדף כוח, כל הנעשה דמים באחר, כיוון שזכה זה המקנה, נתחייב זה הקונה באונסי חליפיו. כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור? כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפיו. באה ואמינה פרשה הגמרא, מה הכוונה כל הנעשה דמים באחר? מטבע, שדרך לטיטו תמורת חפץ, ולמרות שלא מועיל לקנות בו בתורת דמים, מועיל בתורת חפץ. והמשך המשנה, כיצד, בא לחדש שאין צריך דווקא כלי, אלא גם פירות עושים חליפין. ואם החליף בשר שור בפרה, קנה. אבל דחתה זאת הגמרא את הפירוש הזה, ואמרה שהריקה עם אלן שאין מטבע נעשה חליפין. זאת כיוון שדעת בני אדם על הצורה ודרכה להתבטל. עוד פירוש אמרה הגמרא לרב יהודה, כוונת המשנה כל הנישום דמים באחר, ואיינו כל המטלטלין נעשה חליפין, והחידוש הוא שאין צריך דווקא כלי, אלא כל המטלטלין מועילים. וכך משמע מהמשך המשנה ששאלה כיצד, וענתה החליף שור בפרה וכו'. פירושים אלו הם כשיטת רב ששת הסובר, שפירות ושאר מטלטלין עושים קניין חליפין. אבל רב נחמן שסובר שפירות לא עושים חליפין, אלא רק כלי, והוא לומד זאת ממגילת רות שנאמר שם נעל, מפרש שהמשנה לא מדברת בחליפין, אלא בקניין כסף. וכך כוונת הדברים. יש דמים דהיינו קניין כסף הקונים כחליפין. כיצד? החליף דמי שור בפרה, דהיינו שמחר שור לחברו תמורת מנה, וחברו משך את השור ורוצה עכשיו המוכר לקנות ממנו פרה. ואומר לו, המנה שאתה חייב לי נתון לך בדמיה, ונקנית לו הפרה בחליפין, למרות שזה מועיל בתורת דמים. ואף על פי שביטלו חכמים את הקניין כסף, זה דווקא באופן השכיח. אבל באופן כזה, זה דבר לא שכיח ולא גזרו בו חכמים. והפירוש הזה הוא רק לרבי יוחנן שסובר שדבר תורה מעות קונות במטלטלין, אלא שביטלו חכמים קניין מעות ותקנו משיכה, מחשש שמה יקנה במעות והמוכר יאמר לו כשהוא יבוא לקחת את הסחורה, נשרפו חיתך בעלייה. אבל לשיטת ריש לקיש שסובר שרק משיכה קונה מן התורה את המטלטלין, ומעות אינם קונות כלל, הוא יפרש כמו הפירוש השני. כל הנישום, והוא סובר כרב ששת שפירות כן עושים חליפין. לאחר מכן הגענו למשנה שאומרת רשות הגבוה קונה בכסף דהיינו הקדש, ורשות האדיות במשיכה. אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיות. תנו רבנן. כיצד רשות הגבוה בכסף גזבר שנתן מעות בבהמה אפילו אם היא בסוף העולם כנאה? אבל אדיות לא קנה עד שימשוך. כיצד אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיות? האומר שור זה עולה, בית זה הקדש, קנה. אבל אדיות לא קנה עד שימשוך את השור ויחזיק בבית. משך חפץ של הקדש לבדותו במנה, ועד שנתן דמיו נתייקר ל-200, נותן 200. כיוון שמהקדש קונים רק בכסף דכתיב ונתן הכסף וקם לו. משכו לפדותו ב-200 ועד שנתן דמיו הוזל למנה, נותן 200. כדי שלא יהיה כוח אדיוט חמור מהקדש. פדאו ב-200 ועד שמשכו הוזל למנה, נותן 200. כיוון שכבר קנאו בכסף. פדאו במנה ועד שמשכו התייקר ל-200, נותן מנה. אף שאדיוט יכול לחזור בו עד המשיכה. בכל מקום לא אמרין אנשיתן 200 כדי שלא יהיה כוח אדיוט חמור מהקדש, מפני שגם אדיוט אם חוזר בו מקבל עליו כללת מי שפרה. לאחר מכן למדנו במשנה, בדף חפתת, כל מצוות הבן על האב, אנשים חייבים ונשים פטורות. מצוות האב על הבן, אחד אנשים ואחד נשים חייבים. מצוות עשה שהזמן גרמה, אנשים חייבים ונשים פטורות. מצוות עשה שלא הזמן גרמה, אחד אנשים ואחד נשים חייבים. מצוות לא תעשה, בין שהזמן גרמה, בין שהזמן לא גרמה, אחד אנשים ואחד נשים חייבים. חוץ מבל תקיף פאת הראש ובל תשחית פאת זקן, ובל תתאמה למיתים של כהנים שבהם נשים פטורות. למדנו במשנה שכל מצוות הבן על האב, אנשים חייבים ונשים פטורות, ופירש רב יהודה דהיינו, שכל מצוות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו כגון למולו ולפדותו, נשים פטורות. אבל אין לפרש את כוונת המשנה שזה מצוות שחייב הבן לעשות לאביו כגון לכבדו, כיוון שבזה גם נשים חייבות, שנאמר איש אמו ואביו תיראו בלשון רבים. תנו רבנן. האב חייב בבנו למולו, לפדותו, ללמדו תורה, להשיאו אישה, ללמדו אומנות, ויש אומרים אף להשיתו במים שלא יסתכן וידבע. רבי יהודה אומר, כל שאינו מלמד את בנו באומנות, כאילו מלמדו לסטות שמתוך שלא ימצא להתפרנס ילסתם את הבריות. מפרש את הגמרא את המקור שהאב חייב בדברים הללו. למולו, האב חייב מדכתיב הים על אברהם את יצחק בנו, ואם האב לא מעל אותו חייבים בית דין למולו, דכתיב, אם מול לכם כל זכר. ואם בית דין לא מעלו אותו, חייב הוא למול את עצמו, דכתיב, והרל זכר אשר לא ימול את בשר אורלתו ונכרתה. ולמרות שהפסוקים האלו נאמרו לאברהם, מכל מקום אנחנו לומדים מזה גם לדורות, תנא דרבי ישמעאל, כל מקום שנאמר צו הוא זה לזירוז מיד ולדורות. לזירוז דכתיב וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו, זה הכוונה מיד, ולדורות דכתיב מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם. האם אינה חייבת למול את בנה דכתיב אשר ציווה אותו אלוקים, אותו ולא אותה. לבדותו האב חייב דכתיב כל בחור בניך תבדה, ואם לא פדאו האב חייב הוא לבדות את עצמו דכתיב פדו תבדה. אישה אין אביה חייב לבדותה דכתיב בחור בניך ולא בנותיך, וכן אינה צריכה לבדות עצמה דכתיב תבדה. וקרינן בינמי, אנחנו קוראים לזה גם טיפדה, שכל שאחרים מצווים לבדותו, מצווה לבדות את עצמו, ואישה שאין אחרים מצווים לבדותה, אינה מצווה לבדות את עצמה, וכן אינה מצווה לבדות את בנה דכתיב תבדה, וקרינן בינמי טיפדה. וכל שאינה מצווה לבדות את עצמה, אינה מצווה לבדות אחרים. תנו רבנן, הוא לבדות ובנו לבדות, אם יש לו רק 5 סלעים פודה את עצמו, כי מצוות עצמו קודמת, ואם יש לו קרקע משועבדת בשווי של 5 סלעים, ויש לו גם 5 סלעים בני חורין, לרבי יהודה יבדה קודם את בנו בבני חורין, ואחר כך את עצמו במשועבדים. כי הוא סובר מלווה הכתובה בתורה, ככתובה בשטר דמיה, ולכן אפשר להוציא מהלקוחות לצורך מצוות פדיון הבן. ולרבנן יבדה את עצמו בבני חורין, בכסף הבני חורין שיש לו, משום שסוברים רבנן מלווה הכתובה בתורה, לאו ככתובה בשטר דמיה, ואינו יכול לקח מהמשובדים, ונמצא שיש לו רק 5 סלעים בני חורין, ולכן מצוות עצמו קודמת. תנו רבנן, לפדות את בנו ולעלות לרגל, את הנקם הפודה את בנו, וכשיהיו לו מאות אחרים יעלה לרגל. דכתיב, כל בחור בניך תבדה, ורק אחר כך ולא יראו פני ריקם. לרבי יהודה עולה לרגל ואחר כך פודה את בנו, מפני שעלייה לרגל זה מצווה עוברת, ופדיון הבן מצווה שאינה עוברת. תנו רבנן, היו לו 5 בנים מ5 נשים, חייב לפדות את כולם, שנאמר כל בחור בניך תבדה. והחידוש הוא שלא אומרים שמלבד דין פטר רחם, לומדים גם עוד תנאי, בחור, בחור מנחלה שיהיה גם בחור לאביו, אלא כל שהוא פטר רחם חייב לבדותו אפילו אם הוא אינו בחור לאביו. ללמדו תורה, האב חייב, מדכתיב ולימדתם אותם את בניכם. ואם האב לא לימדו חייב הבן ללמוד בעצמו, דכתיב, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. אישה אין אביה חייב ללמדה, דכתיב את בניכם ולא את בנותיכם. אינה מצווה ללמוד בעצמה, דכתיב ולימדתם אחרים, וקרינן בינמי אנחנו קוראים גם ללימדתם הזה, ולמדתם בעצמכם, שכל שאין אחרים מצווים ללמדו, אין מצווה ללמוד בעצמה. לכן דורשים מהפסוק שאינה מצווה ללמד את בנה, שכל שאינו מצווה ללמד בעצמו, אינו מצווה ללמד אחרים. זהו השינון והחזרה שלנו על דפים חפחת וחפטט ממסכת קידושין. כעת נשיב על 10 השאלות ששאלנו בסיום השיעור הקודם. שאלה הראשונה הייתה, מניין שמגלגלים שבועה גם בדין ממון? והתשובה היא, בקל וחומר מסוטה שאין עד אחד משביעה, ואילו בממון עד אחד מחייב שבועה. שאלה שנייה, מניין שמגלגלים גם על טענת ספק, התשובה, לומדים משבועה שבבית המקדש לשבועה שבחוץ שספק כוודאי. שאלה שלישית, מה החידוש בכך שמגלגלים גם על טענת אישבה לי שלא נמכרת לי בעבד? התשובה היא, כיוון שמכירת עבד יש לה כל, ומכיוון שלא נודע מכך מוכח לכאורה שאין התביעה נכונה. שאלה רביעית, לרב ששת, מה הכוונה כל הנעשה דמים באחר? התשובה, כל דבר שצריך לשומו כדי שיוכל להיות תשלום עבור דבר אחר, והיינו כל המטלטלין חוץ ממטבע. שאלה חמישית, באיזה אופן מועיל לקנות מטלטלין בכסף לרבי יוחנן ומדוע? התשובה, כשמוכר תמורת חוף שחייב לו מחמד דבר שקנה ממנו, שכיוון שאינו שכיח לא גזרו בזה חכמים. שאלה שישית, מדוע מטלטלין שאינם קלים נקראים פירות? התשובה, כיוון שפירות הם המטלטלין המצויים ביותר. שאלה שביעית, כששילם על חפץ של הקדש מנה ועמד ב-200 קודם שמשכו, האם צריך לשלם עוד ומדוע? התשובה, אינו צריך לשלם עוד ולא שייך בזה שלא יהיה כוח עדיות חמור מן ההקדש, כיוון שאף העדיות אסור לחזור בו, כי הוא בכללת מי שפרה. שאלה שמינית, מדוע אין לבאר שמצוות הבן על האב, הכוונה, מה שהבן מחויב לעשות לאביו? התשובה היא, משום שמבואר במשנה שאנשים פטורות מכך, ואילו בכיבוד אב, אנשים גם כן חייבות. שאלה תשיעית, מניין נלמד לדורות שחייב האב למול את בנו? התשובה, שנאמר כאשר ציווה אותו אלוקים, בכל מקום שנאמר לשון ציווי, הכוונה גם לדורות. שאלה אחרונה, אם צריך לפדות בנו ולעלות לרגל, מה קודם ומדוע? התשובה, לתנקם הפודה בנו תחילה שנאמר בחור בניך תבדה, ורק אחר כך ולא יראו פני ריקם, שמדבר על עלייה לרגל. לרבי יהודה עולה תחילה לרגל, כיוון שזו מצווה עוברת. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דפים כוח וחפטט ממסכת קידושין. וחי את החי וראי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, תחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון ב' בניסן תשע"ו, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף למד ממסכת קידושין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף חפטט עמוד ב', 3 שורות מתחילת השורות הרחבות, מן המילים תנו רבנן, הוא ללמוד ובנו ללמוד, הוא קודם לבנו. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. מביאה הגמרא ברייתא העוסקת בעניין סדר הקדימה בלימוד תורה, האם האב קודם ללמוד או הבן. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, שמופיע בתוספתא של מסכת בכורות, הוא צריך ללמוד ובנו צריך ללמוד. ואין ביד האב ממון כדי לפרנס את עצמו ואת בנו, אם ילמדו שניהם. אומרת הגמרא, אומרת תנא קמא, הוא קודם לבנו. לימוד התורה שלומד בעצמו קודם ללימוד התורה של בנו, כיוון שמצווה שבגופו עדיפה. כותב המקנה, שמכאן הוכיח רב ירמיה לאיל שגם רב יהודה מודה שבאין לו אלא 5 סלעים שפודה את עצמו תחילה, מטעם שמצווה בגופו עדיפה, שכן, כאן לא חולק רב יהודה אלא באופן שבנו זריז וממולח ממנו כפי שתכף נראה. אבל אם היו שווים, הוא קודם לבנו על כוחך משום שבמצווה שבגופו הוא עדיף. אבל בקריית ספר, בהלכות תלמוד תורה בפרק א' הוא מבאר שהסיבה שאב קודם ללימוד תורה זה מאחר ואמרה תורה שעל האב ללמד את בנו. ממילא הסברה היא שעליו ללמוד מקודם כדי שיוכל ללמד את בנו. אם כן, כשאין לו מספיק ממון כדי לפרנס את עצמו ואת בנו אם למדו שניהם, הוא קודם לבנו. רבי יהודה אומר, אם בנו זריז, דהיינו מהיר להבין וממולח, והכוונה כאן שהוא מעורב בכל המידות, ובמסכת קלה רבתי נאמר שאחד ממעלות תלמיד חכם זה ממולח, ופרשו שם שצריך תלמיד חכם להיות ערב לכל אדם, ולא יהיה כקדירה שאין בה מלח. ובהקדמת הנודע ביהודה, שכתב בן המחבר ומפרש, על פי מה שכתבו חכמי הטבע, שגוף האדם מורכב ממים ושמן, סיד ומלח, ובדקו ומצאו שכמה שאדם חריף יותר, יש בו יותר מן המלח. ולכן אדם חריף נקרא ממולח. ואילו הריף והראש גרזו כאן, זריז וממולה בתלמודו. אם כן, רבי יהודה אומר, אם בנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים בידו, שאינו שוכח את מה שהוא לומד ורואה אף שבנו מצליח בלימודו יותר ממנו, בנו קודמו. וילך בנו ללמוד ואב יעסוק בפרנסה ויפרנס את בנו. הסיבה שבנו קודם לו, כיוון שכאשר הבן לומד גם האב מקיים מצווה של תלמוד תורה ושכרו רב כאילו למד בעצמו. כך כותב הלבוש. הוסיפו, אף על פי שהבן קודם לא יתבטא לאב לגמרי מתלמוד תורה, אלא יקבע לו עיתים וילמד כפי יכולתו ויקיים בעצמו, ולמדתם אותם. ולכמן בברייתא, בדף למד עמוד א' מבואר, שחיוב האב ללמד את בנו אינו אלא תורה שבכתב, אבל אינו חייב ללמדו משנה וגמרא. וכתב המערי בירב שצריך להעמיד את הברייתא כאן באב ובנו שאינם יודעים מקרא. אבל אם הבן יודע מקרא אלא שבאים ללמוד שאר דברים, בוודאי שהאב קודם. והכסף משנה בהלכות תלמוד תורה פרק א' הלכה ד' מסתפק בדעת הרמב״ם, האם רב יהודה חולק על תנא קמא ולדעת תנא קמא אפילו אם בנו זריז וממולח האב קודם לו? או שמא רב יהודה מפרש את דברי תנא קמא שלא אמר שאביו קודם, אלא כשאב שווה לבנו או חריף ממנו. מביאה הגמרא מעשה בעניין כדברי רב יהודה. כי הא, כמו המעשה שהיה דרב יעקב, ברי דרב אחא בר יעקב, בנו של רב אחא בר יעקב, שדרי אבוה לקמי דה אביי, שלחו אביו ללמוד תורה לפני אביי. כי עתה כאשר חזר רב יעקב לבית אביו, חזיה דלואה ומחדד אנשמעתי. ראה אביו רב אחא בר יעקב ששמועותיו אינה מחודדות, כלומר שאינו בעל סברה. אמר לי, אנא עדיף המנח. אני זריז וממולח יותר ממך, ומכיוון שכן, טוב את דאיזיל אנא, שוב אתה לביתך ופרנס את עצמך, ואני אלך לבית המדרש כדי ללמוד תורה. מביאה הגמרא את המשך המעשה, המספר על גדלותו של רב אחא בר יעקב. שמע אביי דכאבה אתי, אביי שמע שרב אחא בא ללמוד אצלו, אביה הוא מזיק בי רבנן דאביי, היה בבית מדרשו של אביי מזיק, ואיזקו היה רב יותר משאר מזיקין, והבית מדרש של אביי היה מחוץ לעיר. דכי אבו איילי בטרין אפילו ביממה, אבו מתזקי, שגם כאשר היו נכנסים למקום שני אנשים ביחד ואפילו ביום, היה אותו מזיק מזיקם, שלא כשאר המזיקים שאינם מזיקים לרבים וגם אינם מזיקים ביום. והבאי חיפש היצא איך להיפטר מאותו מזיק. עכשיו כאשר שמע על בואו של רב אחא בר יעקב, אמר לו, הוא אמר להם לאנשי העיר, לא לי טבלי איניש ושפיזה, שלא ייתן לו לרב אחא בר יעקב אדם מן העיר אכסניה ללון בה. להארח אותו, וממילא בעל כוחו יצטרך ללון בבית המדרש שכן שהיה מזיק שרוי, אפשר דמתרחש ניסה, ייתכן ומרוב חסידותו של רב אחא, יעשה לו נס, ויערוג את המזיק. ומלשונו של אביי אפשר דמתרחש ניסה, משמע שלא היה בטוח בעצמו שרב אחא ינצל. ותמו המפרשים כיצד הכניס אביי לספק סכנה את רב אחא. הרי גם אם יעשה לו נס, הרי מנקים לו מזכויותיו, ותרץ המהרש"ל שאביי לא יסתפק אם יעשה לרב אחא נס. וינצל, אלא שלא ידע האם יעשה עם אונס נגלה ויערג המזיק, או שיעשה עם אונס נסתר, שהוא לא ינזק ממנו, שהוא ינצל ממנו. ובהמשך נראה שרב אחא באינוונטנותו, טען לאביי, שלא היה לו לסמוך אפילו שיעשה עם אונס נסתר. אמר שם את הרץ, שאביי היה בטוח שמשום חסידותו ועל ידי תפילתו של רב אחא לא יערה לו דבר. וכשניצול על ידי תפילתו, אין זה נחשב לנס ולא מנקים לו מזכויותיו. מה שאמר אביי, אפשר דמתרחש ניסה, כוונתו שמה לפני תפילתו של רב אחא יעשה עם אונס, ואז מנקים מזכויותיו. אלא שמשום ספק זה, אין למנוע את הוודאי שיערוג אותו. אבל רב אחא לא תלה את הצלחתו בתפילתו, ולכן אמר לאביי, שאם לא שנעשה עם אונס, היה נכנס לסכנה, ועכשיו שנעשה לו נס, מנקים מזכויותיו. ממשיכה הגמרא ומספרת, ואכן כך היה, כשבא רב אחא בר יעקב לעיר, על בת באהו בי רבנן, נכנס וישן, באותו בית מדרש, ועיד מילי, המזיק נראה לו לרב אחא, כתנינה דשיבה רישבתי, כמו תנין בעל שיבה ראשים. והיה רב אחא מתפלל וקורא על השם ומבקש ממנו להצילו מן המזיק, וכל קריאה דחרה, כל קריאה שרב אחא קרא בתפילתו, נטר חד רישה, נשר ראש אחד משיבת רשף של המזיק, עד שנשרו כולם, ומת. אמר לו, למחר, רב אחא למחרת אמר לאביי, היא לא דיתרחש ניסה סקינטין. אם לא היה מתרחש נס, הייתם מביאים אותי לידי סכנה. ובשיטה שלא נודע למי הוא כותב, שרב אחא התפלל תפילת 18 שיש בה 7 קריאות. בתחילת ברכת אבות ובסופה, בתחילת ברכת מודים ובסופה, ושלוש קריאות בעת שפוסע לאחור. והמהרש"א כותב ששיבת הראשים של הנחש היו כנגד שיבת כוחות הטומאה שהביא הנחש הקדמוני לעולם. ובכל קריאה הכריע רב אח הכוח טומאה אחר. הוא מבאר על פי דברי הגמרא במסכת בבא קמא דף ט"ז עמוד א' ששדרו, השדרה של האדם לאחר שבע שנים נעשה נחש. ואני מילי דלא קרא במודים. ומבארים שם התוספות לפי שמצווה לכרוע. וכאשר הוא מזדקף, הוא מזדקף מו נחש. לכן מידה כנגד מידה נעשה נחש. אם כן כאן, שקרא רווחה כדינו, ביטל את כוחו של הנחש. דנה עכשיו הגמרא, כשיש לאדם לקיים שתי מצוות, ללמוד תורה ולשאת אישה, איזו מהן יקדים? תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת בכורות, אדם שעומדות לפניו שתי מצוות ללמוד תורה ולשא אישה, ילמוד תורה ואחר כך יישא אישה, כיוון שאם יישא אישה בתחילה יהיה טרוד בצורכי הבית ופרנסתו, ולא תהיה דעתו פנויה ללמוד תורה. אם כן, בדברי הגמרא משמע שכל זמן שהוא עסוק בלימוד תורה, הוא פטור מלשאת אישה. אבל הראש כותב, לא ייתכן שכוונת הגמרא שהוא רשאי להיבטל מפריה וריביה כל ימה, ולא מצינו כזאת אלא לבן הזי, שחשקה נפשו בתורה, כמבואר במסכת יבמות הסמך ג' עמוד ב'. הרמב״ם בלכות אישות פרק ט"ו הלכה ב' כותב, אם היה עוסק בתורה וטרוד בה והיה מתיירא מלישא אישה כדי שלא יתרח במזונות ויבטל מן התורה, הרי זה מותר להתאחר, שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. ונחלקו האחרונים בביאור דבריו. ערוך השולחן ביורה דעה סימן ריש ממבב כותב שלדעת הרמב״ם כל זמן שהוא חושש שיהיה לו תרדה מהפרנסה מותר לו להתאחר ואין קצווה לדבר. ומה שהקלו בבן הזה יותר מבכל אדם הוא לעניין שותר לו להיבטל מפריה ורבייה אף על פי שאין לו תרדת פרנסה. אבל במעשה רוקח הוא כותב שאף לדעת הרמב״ם אין לו להיבטל ממצוות פריה ורבייה לגמרי, ויש מחלוקת אחרונים אכן כמה הוא השיעור שהוא יכול להתאחר ולהמתין. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם אי אפשר לו בלא אישה, לפי שיצרו מתגבר עליו, והחזון איש כותב שכשנעשה בן 20 שנה הוא בכלל אי אפשר לו בלא אישה, כיוון שאינו יכול להינצל מאירורי עבירה, כפי שנלמד לקמן בדברי רבונה, ולכן מגיל 20 חייב לשאת אישה תחילה. אם כן אומרת כאן הגמרא, אם אי אפשר לו בלא אישה, יישא אישה ובכך ינצל מאירור עבירה ואחר כך ילמוד תורה. לדעת רש"י, אדם נשוי אף כשאינו שואה משתו, ניצול מאירורי עבירה. אבל התוספות סבורים שאינו ניצול מאירורי עבירה אלא אם כן שואה עמה. מביאה הגמרא את קביעת ההלכה בעניין הזה, אמר רב יהודה אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, הלכה נושא אישה כדי שלא ייקשל באירור עבירה ואחר כך ילמוד תורה. רב יוחנן אמר, וכי אדם שריחיים תלויים בצווארו לטחון בהם חיטים בכל עת ואין לו פנאי לעשות דבר נוסף ויעסוק בתורה? כלומר, האם ייתכן שאדם המוטל עליו לפרנס את בני ביתו יוכל לעסוק בתורה כראוי? אלא ילמד תורה תחילה ורק אחר כך יישא אישה. שמואל ורבי יוחנן דיברו באדם שאין יצרו מתגבר עליו, ולכן סבר רבי יוחנן שעדיף שילמד תורה ורק אחר כך יישא אישה, כדי שלא יהיה מוטל עליו עול הפרנסה. אילו שמואל דיבר, כפי שמבארת הגמרא להלן, במקום שאף לאחר הנישואין לא מוטל על הבעל עול פרנסה, ולפיכך עדיף שיישא אישה ורק אחר כך ילמוד תורה. ואף על פי שאין יצרו מתגבר עליו, סבר שמואל שעדיף שיישא אישה תחילה, כיוון שיש לחוש שמה יבוא לידי תומה באונס. ואף על פי שאינו חוטא בזה, מכל מקום יש מעלה ללימוד תורה שיהיה בתארה. כך מסביר האגרות משה בשו"ת אבן העזר, חלק א' סעיף י"א. נחלקו האחרונים, האם שמואל חולק על דברי הברייתא הסוברת שלעולם ילמד תורה ואחר כך יישא אישה, ואילו לדעת שמואל יישא אישה ואחר כך ילמד תורה, אלא אם כן הוא יתבטל משום כך מלימוד תורה, כך כותב הגאון מבילנה. אבל המקנה מבאר שבברייתא מדובר לבני ארץ ישראל, ולכן ילמד תורה כל זמן שאינו עסוק בפרנסה, אלא אם כן יצרו מתגבר עליו. עכשיו מבארת הגמרא שאין ביניהם מחלוקת בין שמואל ורבי יוחנן, ולא פליגי, אלא כל אחד מהם דיבר לגבי מקום אחר, הלן והלהו. דברי שמואל שאמר נושא אישה ואחר כך ילמד תורה, נאמרו לבני בבל מקום מגורף של שמואל, שהיו רגילים ללכת וללמוד תורה בארץ ישראל, ומכיוון שאינם נמצאים במקומם, עול הפרנסה אינו מוטל עליהם. לפיכך הורה שמואל שיישא אישה תחילה, כדי שישאה בלא ירורי עבירה, ואחר כך ילך ללמוד תורה. דברי רבי יוחנן שאמר ריחיים בצווארו ויעסוק בתורה, כך הוא שאל, זה נאמר לבני ארץ ישראל שהיו לומדים תורה במקומם, מכיוון שכן, אם היו נושאים אישה תחילה, היה מוטל עליהם עול הפרנסה וצורכי הבית, ולא היה ליבם פנוי ללמוד תורה. לפיכך הורה להם רבי יוחנן שילמדו תורה תחילה, ורק אחר כך יישאו אישה. אילו תוספות בדיבור המתחיל, החולק על רש"י ומפרש להפך. בני בבל שהיו הולכים ללמוד חוץ למקומם אינם יכולים לשאת נשים תחילה, כיוון שלאחר נישואיהם לא יוכלו לעזוב את ביתם ולצאת ללמוד במקום אחר. ועוד, שבני בבל היו עניים ועול הפרנסה מוטל עליהם. אבל בני ארץ ישראל שלמדו תורה במקומם, וגם היו עשירים ואין עליהם עול פרנסה, נושא אישה תחילה ואחר כך ללמוד תורה. לפי זה, שמואל שאמר נושא אישה ואחר כך ילמד תורה, דיבר לבני ארץ ישראל, ולרבי יוחנן דיבר לבני בבל. ואף על פי ששמואל היה גר בבבל, לפעמים הרע שהיו בני ארץ ישראל יוצאים לבבל ללמוד תורה, ועליהם דיבר שמואל. אילו רבי יוחנן, אף על פי שהיה גר בארץ ישראל, דיבר לתלמידים שבאו לפניו מבבל. פירוש נוסף מובא בראשונים, ששמואל דיבר לבני בבל שהיו נשיהם רגילות לעמול ולתרוח אחר מזונותיהם. לפיכך, יכול הבעל ללמוד תורה אף לאחר נישואיו. ואילו רבי יוחנן דיבר לבני ארץ ישראל שהיו נשיהם עוגנות ולא עמלו לפרנסתן, היו בעליהם צריכים לתרוח אחר המזונות. לפיכך ילמד תורה ורק אחר כך אישה אישה. ואילו הערוך כותב שלבני בבל היו נכסים ושדות והיה להם היכן להתפרנס, ואילו בני ארץ ישראל לא היו מזונותיהם מצויים ברווח והיו טרודים על הפרנסה. מביאה הגמרא מעשה אודות נישואין בגיל מוקדם. משתבח לי רב חיסדא לרב אונה בדרב אמנונה. רב חיסדא היה משבח את רב אמנונה לפני רב אונה, ואמר עליו דאדם גדול הוא. אמר לי רב אונה לרב חיסדא, כשיבוא רב אמנונה לידך, אצלך כשהוא יגיע, אביהו לידי. כי אתה כאשר בא רב אמנונה לפני רב הונה, חזיה דלא פרי סודרה, ראה רב הונה את רב אמנונה שאינו מכסה את ראשו בסודר, כפי שנהגו האנשים הנשואים. ולא היה דרכם של הפנויים לחסות את ראשם, אלא הנשואים בלבד, כיוון שזה נראה כיהירות. וכותב הבית יוסף באורח חיים סימן ח', שבוודאי גם הבחורים היו מכסים את ראשם ולא הלכו בגילוי ראש ממש, אלא שהנשואים היו מוסיפים כובע או טלית שפרסו על הראש לצניות. וכיסוי זה מכניע את לב האדם ומביאו לידי יראת שמיים. ועל זה מובא במסכת שבת דף קנ"ו עמוד ב', שאמרה אמו של רב נחמן בר יצחק לבנה, כסה ראשך כדי שתהיה עליך יראת שמיים. אבל הגר"א כותב שם שבימי הגמרא היו הבחורים הולכים בגילוי ראש ממש, והמגן אברהם כתב שכוונת הגמרא לכיסוי הראש בטלית גדול, שזאת נוהגים רק הנשואים. אם כן, חוזרים אל הסיפור בגמרא. כאשר רב אמנונה בא לפני רב הונה, ראה רב הונה את רב אמנונה שאינו מכסה את ראשו בסודר, כפי שנהגו האנשים הנשואים. התפלא רב הונה ואמר לי, מה איתם לא פריס את סודרה? מדוע אינך פורס סודר על ראשך? אמר לי, ענה לו רב אמנונה, דלא נסיבנה, כיוון שעדיין לא נשאתי אישה. האדרינו לאפי מיני, החזיר רב הונה את פניו מרב אמנונה ואמר לי, חזי דלא חזית להו לאפי עד הנסבת. ראה שלא תבוא לפניי, עד לאחר שתישא אישה. לאחר ששמע רב הונה מרב אמנונה שהוא אינו נשוי עדיין, לא רצה להסתכל בפניו לפי שהיה מחשיב אותו כרשע משום שלא נשא אישה. כמו שנלמד לקמן שכל ימיו בעירור עבירה, ואסור להסתכל בפני רשע כאמור במגילה דף כוח. כך מסביר המהרש"א, אבל המקנה מפרש שמדברי רב הונה לא משמע שלא רצה להסתכל בפניו של רב אמנונה, אלא הכוונה כלפי מה שאמרו חז"ל במסכת עירובין בתלמוד הירושלמי, כל המקבל פני רבו כאילו מקבל פני השכינה, ולפיכך סילק רב הונה את פניו ממנו לרמז לו על מה שאמרו חז"ל במסכת יבמות דף ס"ד עמוד א', כל שאינו עוסק בפריה וריביה גורם לשכינה שתסתלק מישראל. מבארת הגמרא מדוע הקפיד רב הונה על רב אמנונה שלא נשא אישה עדיין. רב הונה לטעמי, רב הונה אמר זאת לשיטתו, דאמר רב הונה, אדם בן 20 שנה ועדיין לא נשא אישה, כל ימיו אף לאחר שישא אישה, הוא נכשל בעבירה של עריות. המאירי כותב שהגיל הרצוי לעניין זה הוא שנת י"ד, וכפי שיאמר רב חיסדא להלן, אלא שאם הגיע לכלל 20 ולא נשא אישה, אינו ניצול כל ימיו מערעורים, אלא אם כן הוא מהיחידים. ואף בבני בבל שמבואר בגמרא לאל שהם לומדים תורה ואחר כך נושאים אישה, אין להם לאחר עד שנת 20. שכן בברייתא לאל מבואר, שאם אי אפשר לו בלא אישה, נושא אישה ואחר כך ילמד תורה, וזה שנעשה בן 20 הוא בכלל אי אפשר לו בלא אישה, כיוון שכל ימיו בערעור עבירה. כך כותב החזון איש באבן העזר סימן קמ"ח. שואלת עכשיו הגמרא, בעבירה סל כדאי תחה, האם עולה על דעתך שמי שאינו נושא אישה עד גיל 20 נכשל כל ימיו בעבירה זו? אלא אימה אלא אמור שכך כוונת רב הונה, כל ימיו הוא נכשל בערעור עבירה זו. מביאה הגמרא עוד מדברי האמוראים בעניין מי שלא נשא אישה עד שנהיה בן 20. אמר רבא וכן תנא דבי רבי ישמעאל, כך שנה תנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, עד 20 שנה יושב הקדוש ברוך הוא מצפה לאדם מתי יישא אישה. כיוון שהגיע ונעשה בן 20 ולא נעשה אישה, אומר הקדוש ברוך הוא, טיפח עצמותיו, טיפח האש בעצמותיו של אותו אדם, ותייבש את לחלוחיתם. והסיבה שנענש בעונש כזה, מבאר המהרש"א, לפי שהקדוש ברוך הוא מודד לאדם מידה כנגד מידה. ובמסכת יבמות ס"ג עמוד א' נאמר, כל שאינו מקיים פריה ורבייה כאילו ממעט הדמות. ובמסכת נידה דף למד א' עמוד א' מבואר ששלושה שותפים יש באדם, כאשר מאביו נבראו העצמות. אם כן, זה שנמנע מלקיים מצוות פריה ורבייה כביכול פוגע בעצמות של הדמות, ולפיכך נענש במידה זו שטיפח עצמותיו. ועוד פירוש הכתוב מכנה את האישה עצם מעצמי, כאמור בספר בראשית פרק ב', לפיכך הנמנע מלישא אישה ואינו רוצה להחזיק את העצם שמעצמותיו, נענש במידה כנגד מידה שטיפחנה עצמותיו. אומרת הגמרא שרב חיסדא היה משתבח בעצמו על כך שנשא אישה בצעירותו. אמר רב חיסדא, ובבית יוסף הגרסאי אמר אביי, אי דעדיפנה מחבריי, הסיבה שאני מעולה וטוב משאר חבריי, הרי זה משום דנסיבנה בשיצר, שנסעתי אישה ביותי בן 16 שנה, ויהיה ונסיבנה בארביסר, אילו הייתי נושא עוד קודם לכן, ביותי בן 14 שנה, אבי אמינה לסטן, גירה בעיניך. הייתי אומר לסטן שהוא היצר הרע, חיצים יפלו בעיניך, כלומר הייתי מתגרה בו, ויכול לו. מסביר המהרש"א, הוא המשיל את מלחמתו ביצר לאדם היורה חיצים ולא להורג בחרב, משום שיש בו רבותה, לומר שאפילו במלחמה בחיצים, היינו למרחוק גם כן יכול היה להורגו. ומה שאמר שיפלו החיצים בעיניו, על שם שהעין היא תחילת סרסור העבירה. ובמסכת סוכת דף למתחת עמוד א' למדנו שאסור, ואין להתגרות בשטן לומר לו גירה בעיניך, כדי שלא יבוא השטן להתגרות באדם. אם כן, כיצד רב חיסדא אמר כן? התשובה היא שהשטן הוא כינוי ליצר הרע, כפי שרשי כותב, ושם מדובר בשטן ממש. ועוד הסבר, אכן לא התגרה בו, ולא אמר אלא שיכול היה להתגרות בו. מביאה הגמרא הוראה של רבא אודות זמן חינוך הבן. אמר לרבא לרב נתן ברמי, אנחנו בדף למד עמוד א', עד ידך על צווארי דבריך, בעוד ידך מונחת על צוואר בנך, כלומר, תקיפה ושולטת עליו, תהיה זהיר להוכיח אותו. בזמן זה הוא משיצר, מיותו בן 16 שנה ועד היותו בן 20 ותארת 22 שנים. ואמרי לה ויש אומרים שהזמן הוא מתמנה 20-18 שנה, ועד היותו בן 24 שנים. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים דומה כתנאי שתי הלשונות שנאמרו בדברי רב האודות גיל התוכחה לבן, זוהי מחלוקת תנאים. שכן על הפסוק בספר משלי פרק חב ב' פסוק ו' חנוך לנער, על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. דהיינו בדרך שתרצה שיתנהג הנער כל ימיו, חנך אותו ללכת בה בנערותו, כך פירש רשי ואילו אמר שם מפרש, חנוך לנער על פי דרך הטבע שלו, יש שראוי לקבל תוכחה מיד בתחילת שנת 16, ויש שאינו ראוי לקבלה אלא בסמוך לגיל 22. נחלקו רבי יהודה ורבי נחמיה מתי נערותו שראוי אז לחנכו. אחד אמר שהזמן הזה הוא משיצר מיותו בין 16 שנה ועד היותו בין 20 ותרטין, 22 שנים, ואחד אמר שהזמן הוא מתם נסרי מ-18 שנה ועד היותו בין 24 שנים. שבה הגמרא לדון בחיוב האב ללמד את בנו תורה. שואלת הגמרא, די חן חייב אדם ללמד את בנו תורה? מהו השיעור שחייב האב ללמד את בנו? כלומר, מה נכלל בחיוב האב ללמד את בנו תורה? מתרצת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, כגון זבולון בן דן, חיוב האב ללמד את בנו כפי שלמד זבולון בן דן מאבי אביו. הוא היה תלמיד שהיה בימי חכמי הגמרא, כך אומר רשי, ואילו הרמ"א כותב, שהוא חכם שחי בדורות הראשונים שלפניהם, שהיו קוראים לחכמים בשמותיהם ולא הקדימו להם תואר כלשהו. מה הוא למד ממנו? שלימדו אבי אביו מקרא ומשנה ותלמוד הלכות ואגדות. כך חייב אף כל אדם ללמד את כל זאת לבנו. מייטיב ומקשה הגמרא שנינו בברייתא, לימדו מקרא אין מלמדו משנה, אף שלימד את בנו מקרא יוצא בכך ידי חובתו, ואינו חייב ללמדו גם משנה, אלא מכאן ואילך ילמד הבן מעצמו. ואמר רבא, בביאור דברי הברייתא, מקרא שאמרו כאן בברייתא זו תורה, הכוונה לתורה בלבד, וגם נביאים וכתובים אין האב חייב ללמד את בנו. אם כן, כיצד אמר שמואל שהאב חייב ללמדו אף משנה ותלמוד הלכות ואגדות? מתרצת הגמרא, כזבולון בן דן ולא כזבולון בן דן. אכן למדים מזבולון בן דן עד איכן מגיע חיוב האב ללמד את בנו תורה, אך לא לכל עניין למדים ממנו. והגמרא מבארת את כוונתה, לעניין זה החיוב הוא כזבולון בן דן שלימדו אבי אביו, וכמו כן מוטל חיוב על כל אדם ללמד תורה אף לבני בניו. ולא כזבולון בן דן, אבל עניין דבר זה לא לומדים מזבולון בן דן, דאילו אתם, שם אבי אביו של זבולון בן דן, לימד אותו מקרא משנה ותלמוד הלכות ואגדות, ואילו אחה, לגבי חיוב האב לבנו, אינו חייב אלא ללמדו מקרא בלבד. כלומר, שאלת הגמרא, עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה, הייתה עד כמה דורות חייב אדם ללמד תורה לצאצאיו. על זה תרץ שמואל כגון זבולון בן דן, שאפילו את בני בניו חייב אדם ללמד. ושמואל לא התייחס בדבריו כלל לעניין כמה תורה חייב האב ללמד את בנו, והדבר הזה מפורש בברייתא שאין האב חייב ללמדו כי אם מקרא. כך מפרש רשי בספר החינוך במצוות תפיוט, הוא מבאר את תירוץ הגמרא באופן שונה. כי זבולון בן דן שלימדו אבי אביו מקרא דהיינו תורה, ולא כזבולון בן דן במה שלימדו אבי אביו יותר, ולדבריו אין בתירוץ הגמרא כל התייחסות לגבי החיוב ללמד תורה לבני בנים. כותב הרמ"א באות שמח, וכדבריו נפסק בשולחן ערוך יורד היה סימן רשמם ה' סעיף ו', שמה שאמרו שאין האב חייב ללמד את בנו אל המקרא, אין הדברים אמורים אלא באף שדחוקה לו השעה ואין לו פנאי ללמוד עם בנו בעצמו, או שאין לו מעות ללמדו בשכר. אבל אם הדבר בידו, הוא חייב ללמדו משנה ותלמוד הלכות והגדות. והמהרש"א מוכיח שאין הדברים של הגמרא כאן אמורים אלא בבן בנו, אבל לבנו חייב ללמד מקרא, משנה ותלמוד, שכן להלן דורשת הגמרא את הפסוק ושיננתם לבניך, מלשון ושילשתם, דהיינו שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד. והחיוב שם הרי נאמר לגבי לימוד בנו, כאמור שם לבניך. משמע איפה שחייב אדם ללמד את בנו גם משנה ותלמוד. אבל מציין המהרש"א שמדברי הראש לא משמע, אלא אף את בנו אינו חייב ללמד, אלא מקרא. מקשה הגמרא גם על ההסבר הזה בדברי שמואל שאדם חייב ללמד תורה לבן בנו. שואלת הגמרא, ואבי אביו ממחייב, וכי אבי האב חייב ללמד את בן בנו כדברי שמואל? והתניא, הרי שנינו בברייתא, ממה שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק י' ולימדתם אותם את בניכם, הריינו למידים שאין החיוב ללמד אלא את בניכם, ולא את בני בניכם. ולעיל בדף חפתת עמוד ב' ממעט את הגמרא, נשים שאינם חייבות בתלמוד תורה מן הפסוק הזה, בניכם ולא בנותיכם. אז כיצד דורשים פה בניכם ולא בני בניכם? צריך לומר שהתנא של הברייתא כאן ממעט נשים מהמילים ושיננתם לבניך ולא לבנותיך. כך אומר האור חדש. ממשיכה הברייתא ואומרת, ומה אני מקיים אם כן, כיצד אפרש את הפסוק והודעתם לבניך ולבני בניך, שמשמע ממנו שהחיוב הוא ללמד גם את בני הבנים? כוונת התורה בפסוק הזה לומר לך, ללמדך שכל המלמד את בנו תורה מעלה עליו הכתוב, מחשיבה לו התורה את הדבר כאילו לימדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות. ומשמעות הפסוק זה כך, אם תודיע את דברי התורה לבניך, יחשב לך הדבר כאילו הודעתם לבני בניך ולכל הדורות הבאים אחריך עד סוף כל הדורות. שכיוון שהוא מלמד את בנו והבן מצווה ללמד לבנו ומקיים את ציוויו על ידי מה שלימדו אביו, נמצא איפה שכולם תלויים בזה שלימד הוא את בנו, ועל ידו עד סוף כל הדורות הם יודעים בתורה, כי ממנו בא לימוד לכולם וכאילו הוא לימדם בעצמו. כך מבאר המהרש"א. אם כן, אנחנו רואים שאבא לא מחויב ללמד את הנכד שלו. תרץ את הגמרא, הודה אמר שמואל שאמר שאבי האב חייב ללמד את בן בנו, סבר כהאי תנא, הוא סובר כמו התנא שחולק על התנא שהביאה הגמרא בברייתא. והוא סובר שאבי האב כן חייב ללמד את נכדו. נתניה נאמר בברייתא, ולימדתם אותם את בניכם. אין לי, אין אני שומע מפסוק זה, אלא שיש חיוב ללמד את בניכם. אך שיש חיוב ללמד גם את בני בניכם מניין? תלמוד לומר לכך נאמר בפסוק אחר, הודעתם לבניך ולבני בניך ללמדנו, שאף לבני בניו חייב אדם ללמד תורה. אם כן, מה תלמוד לומר בניכם? לשם מה נאמר בניכם שמשמעותו דווקא לבניכם ולא לאחר? כדי למעט ולומר בניכם ולא בנותיכם שאין אדם חייב ללמד את ביתו תורה. מביאה הגמרא מאמר המבטא את מעלת המלמד תורה לבני בניו. אמר רבי יהושע בן לוי, כל המלמד את בן בנו תורה, מעלה עליו הכתוב, נחשב לו הדבר כאילו קיבלה את התורה מהר סיני. שנאמר, והודעתם לבניך ולבני בניך וסמיך ליום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. ונדרש הפסוק כך, כאשר תודיעם לבני בניך, יחשב הדבר כאילו הוא יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. ובפסוק הזה מדברת התורה על דור המדבר, והרי הלא היו בעצמם במעמד הר סיני. ושם קיבלו את התורה, אם כן מה מעלה היא להם שיחשב עבורם כאילו קיבלו מהר סיני. כותב המהרש"א שהפסוק הזה נאמר בערבות מואב בסוף 40 שנה, ואז היו ביניהם הרבה שלא עמדו על הר סיני. ועוד הוא מסביר שכוונת הגמרא לנכד שלומד מפי אבי אביו שלא היה במעמד הר סיני, ועבורו נחשב הדבר כאילו קיבלה מהר סיני. ובטעם הדבר שנחשב לו כאילו קיבלה מהר סיני, מבאר המקנה, משום שהרי אינו דומה אדם השומע מפי הרב לאדם השומע מפי התלמיד. וכל דור שחולף מקבלת הדברים מתמעט את הבנתו בעניין, וזו הסיבה שצוותה התורה לאבי האב ללמד את נכדו, ואף על פי שאביו גם כן חייב ללמדו, כדי שתתקרב קבלת הבן למקור קבלת הדברים מצווה הסבא. והקדוש ברוך הוא שוקל מידה במידה, מאחר ואבי האב משתדל לקרב את קבלת התורה של נכדו למקורה מסיני, גם הקדוש ברוך הוא מקרב את קבלתו ומחשיבה כאילו קיבלה בעצמו מסיני. אנחנו מזכירים הרבה את ספר המקנה בפירושנו על מסכת קידושין, ונציין שמדובר בערב פנחס הלוי איש אורוויץ, שהוא חיבר את ספר ההפלאה. היה רבה של פרנקפורט, חי לפני 250 שנה, ואחיו היה רב שמואל שמלקה אורוויץ מניקלשבורג, ותלמידו המפורסם היה רב מוישה סופר החתם סופר. הביאה הגמרא את הנהגות האמוראים בעניין לימוד התורה לבניהם. רב חייא בר אבא אשכחי מצאו לרב יהושע בן לוי דשדה דיסנא הריישה, שהיה מניח על ראשו סדין, והוא כיסוי כלשהו שאינו ראוי וחשוב כדי לחסותו שלא ילך בגילוי ראש. והיה ניכר שעשה זאת מפני שהתלבש בחופזה, כי מיהר ולא רצה להמתין עד שהתעטף בסודר, שהוא, כיסוי ראוי, וקממתי ללעינוקה לבני קנישטה, והיה מוניח את בנו לבית הכנסת כדי ללמוד תורה. אמר לשאל אותו רב חייא בר אבא, מה יקו להי? מה זה כל זה? מדוע הבהילות הזו להוליך את בנך לתלמודו עד שאינך ממתין להתעטף בכיסוי עולם וחשוב? אמר להשיב לו רב יהושע בן לוי, מזוטר וכי דבר קטן הוא בעיניך מה ידכתיב הודעתם לבניך וסמיך לי יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב לומר שכל המלמד את בנו תורה כאילו קיבלה מהר סיני? לכן מיירתי לקיים את המצווה הגדולה והנעלה הזו. מספרת הגמרא מכאן ואילך מאותו מעשה שראה רבי חייא בר אבא מרבי יהושע בן לוי והלאה. רב חייא בר אבא לא טעים אומצא, לא היה טועם אפילו טעימה מועטת של בשר על גחלים שהיו רגילים בזמנם לטעום בבוקר עד המקר אלי אינוקה ומוספי, עד שהיה משנן לתינוק לבנו את מה שלמד ביום אתמול ומוסיף ללמדו דבר חדש. ומבאר המהרש"א שרבי יהושע בן לוי עשה כך משום שבציווי התורה ושיננת מלבניך שהוא לשון שינון וחידוד, משמע שצריך שיהיו דברי התורה מחודדים בפיו כפי שתדרוש הגמרא לקמן. לפיכך היה חוזר ומשנן איתו את הדברים שלמד כבר כדי לחדדם לו. אלא שמכל מקום בזה לא קיים עדיין את הציווי והודעתם לבניך, כי מה שקרה עם בנו אתמול אינו בכלל הודעה, שהרי הוא כבר יודע אותו, לכן אוסיף ולמדו דבר חדש. רבא בר אבונה אומר את הגמרא, לא היה תא עם אומצא עד המייתי לעינוקה לבי מדרשה, עד שהם הביא את בנו לבית המדרש. ויהיה הגמרא הלכה בעניין סדר הלימוד. אמר רב ספרא משום רבי יהושע בן חנניה, מה ידכתיב מהו המשמעות של הפסוק בספר דברים פרק ו' פסוק ז' ושיננתם לבניך? מדוע לא נאמר ושניתם לבניך? אל תקריא ושיננתם אלא כאילו נאמר ושילשתם. כלומר, תחלוק את לימודך לשלושת חלקי התורה, מקרא, משנה ותלמוד. על פי זה אמרו, לעולם ישלש אדם שנותיו. צריך אדם לחלק את שנות חייו לשלושה זמנים. כאשר בכל תקופה יעסוק בחלק אחר בתורה. שליש משנותיו יעסוק במקרא, היינו כ"ד ספרי תנ"ך, כך אומר הרמב"ם, הלכות תלמוד תורה פרק א'. שליש יעסוק במשנה, היינו תורה שבעל פה. הלכות פסוקות בלי טעמים בכל המשניות והברייתות וממרות האמוראים שהם פירוש התרי"ג מצוות שבתורה בכל תנאיהם ודקדוקיהם ודקדוקי סופרים. פירושי התורה שבכתב, הדרשות והאגדות, גם הם נחשבים בכלל שליש במשנה, כך אומר הרמב"ם, ושליש בתלמוד. ושולחן ערוך הרב בהלכות תלמוד תורה, כותב שרשי והרמב"ם נחלקו מהו עיקר התלמוד. רשי במסכת ברכות דף מ"ז עמוד ב', דיבור המתחיל שלא שימש, סובר שעיקר התלמוד הוא לדעת את טעמי ההלכות שבמשניות וברייתות וממרות האמוראים התלויים בסברה. ועל פי זה, כתב בשולחן ערוך הרב שבזמן הזה עיון בספרי הפוסקים הראשונים כראש ובית יוסף המבארים את טעמי ההלכות הפסוקות שנפסקו בטור השולחן ערוך, בכלל תלמוד הוא. ואילו הרמב״ם כתב שעיקר התלמוד הוא להבין דבר מתוך דבר ולדמות דבר לדבר ולדעת את מקור ההלכות על ידי שידון במידות שהתורה נדרשת בהם. ועוד כותב בשולחן ערוך הרב שאף חוכמת הקבלה בכלל שליש בתלמודי. שואלת הגמרא, מי ידע כמה חיה וכי אדם יודע כמה שנים יחיה כדי שיוכל לחלק את לימודו לפי שנות חייו? משיבה הגמרא, לא צריכה לא נצריכה ההלכה המלמדת שיש לחלק את הלימוד לשלושה חלקים אלא ליומי, לימי השבוע. כלומר, בשני ימים בשבוע יעסוק במקרא, בשני ימים נוספים במשנה ובשני ימים בתלמוד. וכותב הרמב״ם, וכך נפסק בשולחן ערוך שאין הדברים אמורים אלא בתחילת לימודו של האדם, אבל כשיגדל בתורה ובחוכמה ולא יצטרך ללמוד בתורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה, ודאי לתת רוב זמנו בתלמוד כדי שלא ישכח דבר מדיני התורה. רק ישלים פרשיותיו עם הציבור בכל שבת וכן יעיין מעט בנביאים והכתובים לפעמים. ותוספות בדיבור המתחיל לא צריכה כותבים שאיננו נוהגים להשליש את לימודינו אלא אנו סומכים על מה שאמרו במסכת סנהדרין דף כ"ד עמוד א', מפני מה נקרא שמו תלמוד בבלי? משום שהוא בלול מכולם, במקרא, במשנה ובגמרא. והטעם לכך מבואר כבר ברש"י בסידורו, כי בזמנים המאוחרים יותר התרבתה עניות והוצרכו תלמידים משלוח ידיהם במסחר ולא יכלו להשליש בכל יום. לפיכך הניחו התלמידים את רוב זמנם ומרצם בתלמוד בבלי. עוד כותבים התוספות שרב עמרם גאון תיקן בסדר שעשה לומר מקרא ומשנה וגמרא בכל יום קודם פסוקי דזמרה, כדי לקיים את דברי הגמרא כאן. את קורבני לחמי זהו מקרא, פרק איזהו מקומן משנה, מפני שכולו שנוי בלא שום מחלוקת כלל, וברייתא דרבי ישמעאל משום תלמוד. מספרת עכשיו הגמרא ממעלת הדורות הקודמים ועיסוקם בתורה. רש"י אומר שהגמרא כאן פותחת בעניין חדש ואין לו שייכות עם הנושא הקודם, אבל התוספות ריד מבאר שדברי הגמרא הם המשך הדברים שנאמרו לעיל ישלש אדם את ימיו במקרא, שכן הראשונים משום שעסקו במקרא נקראו סופרים. וגם המאירי כותב שהדברים כאן שייכים עם הדברים שקדמו, והוא מבאר שכל הסוגיה כאן היא הדרכה כיצד ראוי לאדם לקבוע את לימודו. ועל זה אמרה הגמרא שירגיל אדם את עצמו בלימוד עד שיהיו אפילו הפרטים הדקים שבתורה בהירים לו כפי שהיו בהירים לחכמים הללו. אומרת הגמרא, לפיכך נקראו ראשונים החכמים שבדורות הקודמים בשם סופרים, כמאמר הכתוב בספר דברי הימים א' פרק ב' פסוק נ"ה, ומשפחות סופרים יושבי יעבץ, לפי שהיו סופרים את כל האותיות שבתורה. ותוספות בדיבור המתחיל נקראו סופרים מביא בשם הירושלמי. טעם נוסף מדוע נקראו הראשונים בשם הזה, משום שהיו שעשו את כל התורה כולה מספרים, וכגון אבות מלאכות 40 חסר אחת, וכן ארבע אבות נזיקין וכיוצא בזה. מביאה הגמרא דוגמאות למניין שהם היו מונים, שהיו אומרים וו דגחון, העוד וו מתיבת גחון שבפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק מ' ב', כל הולך על גחון, היא חציין המצאתן של אותיות של ספר תורה. והמילים דרוש דרש שבפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק ט"ז, וצעיר החטאת דרוש דרש משה, הן חציין של התיבות של המילים שבספר תורה. ואילו הפסוק בספר ויקרא פרק י' ג' פסוק למד ג' והתגלח, ואת הנתק לא יגלח, הוא חציים של פסוקים שבספר תורה. עוד אמרו שבפסוק בתהילים פרק פ' יחרסמנה חזיר מיער, עין דיער, האות עין שבמילה יער, חציין של אותיות של ספר תהילים. הפסוק בתהילים עין ח' והוא החום יחפר אבון, חציו דפסוקים, חצי הספר תהילים בפסוקים. ומברר את הגמרא עכשיו את דבריהם. באי רב יוסף, הסתפק רב יוסף וו דגחון, מאי גיסה או מאי גיסה? עוד וו של המילה גחון, שכאמור ימצא איתן של אותיות, האם היא נמנית עם צד זה או עם צד זה? כלומר, האם היא האות האחרונה שבמחצית הראשונה של ספר התורה, או שמא היא האות הראשונה שבמחצית השנייה? וזאת כיוון שהיה ידוע לו שמספר אותיות התורה אינו זוגי. אמר לי, השיב לו אביי, נהיתי ספר תורה ונמנינו. נביא ספר תורה ונמנה את אותיותיו, וכך נדע באיזה צד נמנית וו דגחון. מי לא אמר רבא בר בר חנה? האם לא כך אמר רבא בר בר חנה על מעשה דומה שאירה? רש"י כותב שלא ידוע לנו איכן ובאיזה עניין אירע המעשה עליו דיבר רבא בר בר חנה, שהסתפקו בדבר התלוי במניין האותיות, ולא זזו חכמים משם עד שהביאו ספר תורה ומן האום. אמר להשיב לו רבי יוסף, הנה הוא, החכמים שבדורות הקודמים בקיא בחסרות ויתרות, היו בקיאים איזה תיבות בתורה דינם להיכתב בכתיב חסר ואיזה דינם להיכתב בכתיב מלא, אבל אנן לא בקינן, אנחנו איננו בקיאים בכך. לפיכך, אפילו אם נמנה את ספר התורה שבידינו, ייתכן וחסרו או נוספו באותיות, וממילה וו של המילה גחון אינו נמצא במיקומו הנכון. מבררת הגמרא דבר נוסף ממה שאמרו הסופרים, באי רבי יוסף, הסתפק רבי יוסף, הפסוק והתגלח, שכאמור זה חציין של פסוקי התורה, מאי גיסה או מאי גיסה? האם הוא נמנה עם מחצית הפסוקים הראשונה, או שהוא נמנה עם המחצית השנייה? אמר לאביי, פסוקי מיה, לייטו למינויי. אף שאמרת שאין לנו בקיאים בחסירות ויתרות, זה דווקא כאשר אנחנו באים למנות את האותיות, אבל כיוון שהשאלה כאן היא על פסוקים ולא על אותיות, ראוי היה שנביא ספר תורה ונמנה את פסוקיו כדי שנמצא פתרון לשאלתך. השיב לו רבי יוסף, ופסוק אינמי לא בקיאינן. גם במניין פסוקי התורה אין לנו בקיאים. דחיית השרי כשהגיע רבה חברדה מארץ ישראל לבבל אמר, במערבה בארץ ישראל, פסקי ללאה יקרא לתלת הפסוקי. היו מחלקים את הפסוק דלהלן, שאנחנו מונים אותו כפסוק אחד לשלושה פסוקים. ומהו הפסוק? ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, זה פסוק אחד. בעבור ישמע עם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם, זה פסוק שני. ויגד משה דברי העם אל השם, זה פסוק שלישי. נמצא איפה שאין בידינו את המסורת המדויקת כיצד לחלק את פסוקי התורה, וממילא איננו יודעים את מניין פסוקי התורה, ולא יועיל שנמנה את הפסוקים בעצמנו. והטעם שחילקו את הפסוק הזה לשלושה פסוקים, משום שהתיבות בעבור ישמע העם לפי פשוטם אינו טעם למה שנאמר מקודם, אנוכי בא אליך באב וענן. לפיכך אמרו בארץ ישראל שהוא פסוק אחר. וביור הפסוק הזה, שבעבור שישמע העם בדברי עמך, על ידי זה יאמינו גם בך לעולם. בסיום הפסוק ויגד משה דברי העם אל השם, אף הוא לא משמע להם שהוא פסוק אחד, כיוון שלא מצינו בכל הפרשה שם שבפסוק אחד נכללו דברי השם יתברך למשה ודברי משה לישראל. כך מסביר המהרש"א. מונה עכשיו הברייתא את מניין פסוקי התורה, פסוקי התהילים ודברי הימים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא 5,888 פסוקים, אב ופסוקי ספר תורה. יתר עליו תהילים, 8, מניין פסוקי ספר תהילים, עודף על מניין פסוקי ספר התורה, ו8 פסוקים. חסר ממנו דברי הימים 8, מניין פסוקי ספר דברי הימים, פחות ממניין פסוקי ספר התורה, בשמונה פסוקים. מבארת הברייתא באיזה אופן ראוי לאדם לדעת את התורה. תנו רבנן, לדברי התורה נאמר בספר דברים פרק ו' פסוק ז' ושיננתם, שמשמעותו מלשון שנינות וחידוד. לומר לך שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, ברורים לך ומזומנים בפיך, לפסוק מזיכרונך מתוך שתחזור עליהם ותבדוק בעומקם, עד כדי כך שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו, לא תצטרך לגמגם ולהשתאות עד שתאמר לו את התשובה לשאלתו, אלא אמור לו מיד, תוכל לענות לו מיד. וכפי שנאמר בספר משלי פרק ז' פסוק ד' על דברי התורה, אמור לחוכמה אחותי את ומודע לבינה תקרא, תהיה בקי בהלכה ותהיה ברורה לך וחקוקה בזיכרונך, כמו שברור לך ההלכה שאחותך אסורה לך ואינך צריך לעיין בה. ואומר, וכן יש לנו ללמוד מהפסוק הקודם, כשרם על אצבעותיך, כתבם על לוח ליבך, דברי התורה יהיו שגורים בפיך, עד שיהיו נראים לך כאילו הם קשורים על אצבעותיך וכתובים על ליבך. ואומר, וכן יש לנו ללמוד מפסוק נוסף בתהילים קוף זין, כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים. התלמידים שמעמיד אדם בנערותם צריכים להיות ברורים ושנונים לענות לכל שואל. כגיבור הזה שהחיצים שבידיו בהם הוא נלחם עם אויביו, שנונים ומחודדים. ואומר, מצאנו בפסוק לשון שנינות לגבי חיצים, החיצי גיבור שנונים, מחודדים. ואומר, וכן נאמר, חיציך שנונים עמים תחתיך ייפלו. החיצים שתשליך יהיו מחודדים, לפיכך ייפלו אויביך תחתיך. ואומר, ועל תלמידים אלו נאמר, אשרי הגבר אשר מילא את השפטו מהם לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. כלומר, אשרי הרב שמילא את השפטו את תיק החיצים, דהיינו שירבה תלמידים מאותם השנונים כחיצים, כי אזי לא יבושו הרב את תלמידיו כאשר יתווכחו בבית המדרש עם אויביהם, דהיינו עם אותם החולקים עמהם בדברי התורה ונראים כאילו היו אויבים להם, כיוון שידעו כיצד להשיב להם. מבארת הגמרא את סיום הפסוק שהביאה לעיל. שואלת הגמרא, מהי את אויבים בשער? מפני מה נקראו לומדי התורה אויבים? אמר רב חייא בר אבא, אפילו אב ובנו, הרב ותלמידו שעוסקים בתורה בשער אחד, בבית מדרש אחד, מתוך שמקשים זה לזה, ואין זה מקבל את דברי זה, נעשים אויבים זה את זה. ואף על פי שאסור לבן לסתור את דברי אביו ולא לתלמיד את דברי רבו, כאמור לקמן בדף למד א' עמוד ב', מכל מקום בדברי תורה אם יש לו ראיות והוכחות לדבריו, רשאי הוא לחלוק עליו. וכך כותב הראש, כי התורה תורת אמת היא ואין מחניפים בה לשום אדם. אך אין זה, אלא דווקא בדבר הנוגע להלכה, שבמקרה זה גם חייב התלמיד לסתור את דברי רבו כדי שלא תייצא תקלה מתחת ידי הרב. אבל בדבר פלפול שאינו למעשה אסור, מלבד כאשר מפלפל עם רבו בדרך קושייה ותירוץ כדי להסיק את ההלכה מתוך הוויכוח. כך אומר היעב. הגמרא נוקטת את הדוגמה באב ובנו וברב ותלמידו, משום שאילו אין דרכם לקנה זה בזה, כנאמר בסנדרין דף קופי עמוד ב', בכל אדם מתקנה חוץ מבנו ותלמידו. אף על פי כן, כאשר הם עוסקים בתורה וחולקים, נעשים כאויבים זה לזה. כך אומר המאירי. ממשיכה הברייתא ואומרת, אף על פי כן אינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, שנאמר בתיאור הניסים שנעשו לאבותינו בדרכם לארץ ישראל, ספר במדבר פרק כ' א', פסוק י' ד', על כן יאמר בספר מלחמות השם את ואב בסופה. בספר מלחמות השם יכתבו הניסים שעשה השם יתברך לישראל בים סוף. אל תקרי בסופה שפירושו בים סוף, אלא בסופה מלשון סוף. כלומר, בסופה של אותה מלחמה שעל הספר, על ספר התורה, תהיה אהבה ביניהם. מביאה הגמרא ברייתא בגודל תלמוד תורה שבכוחה להגן מפני היצר הרע. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה במסכת עירובין דף נ"ד עמוד א' וכן בספרי בפרשת עקב, על דברי התורה נאמר בספר דברים פרק י"א פסוק חי, ושמתם את דברי אלה, ולכאורה לשון סימה שייך רק על דבר שיש בו ממש, שניתן לנוטלו ולהניחו, אבל על דברים, על דברי תורה, לא שייך לומר את הלשון הזו, אלא דרוש את התיבה הזו כאילו נאמרה בשתי תיבות. סם תם, סם מושלם שבכוחו לרפות כל דבר, והנוטל ממנו אינו צריך לרפואה נוספת, לומר שנמשלה תורה כסם חיים המחיה את האדם ומצילו מכל חולי. משל למה הדבר דומה? לאדם שהיקה את בנו מכה גדולה והניח לו רטייה תחבושת על מכתו ואמר לו, בני, כל זמן שהרטייה זו על מכתך, אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך. אתה יכול לאכול ולשתות מכל דבר שמסב לך הנאה, ואפילו דברים שאינם טובים לרפואת המכה כדבש ומיני מתיקה. ורחוץ בין בחמין בין בצונן, וכן יכול אתה להתרחץ כדרכך במים חמים או קרים ואין אתה מתיירא. אינך צריך לחשוש שמה יזיקו הללו למכתך, כיוון שהרטייה מגנה עליה. ואם אתה מעבירה, אבל אם אתה מסיר את הרטייה, הרי היא מעלה נומי, המכה מצמיחה, פצעים חמורים והבעבועות, וכך הוא הדבר לגבי היצר הרע. הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי, בראתי יצר הרע, מפתה את האדם לחטוא, ובראתי לו תורת תבלין, רפואה למכתו, שעל ידי התורה אדם מחליש את כוחו של היצר הרע. רשי אומר, לפי שכאשר אדם מערר בדברי תורה, הוא מבטל בכך את הרהורי העבירה. והחידה כותב שהתורה נקראת תבלין כלפי היצר הרע, משום שאם זכה אדם ולומד תורה כראוי, נהפך היצר הרע לטוב, ונמצא שהתורה היא כתבלין, כשם שהתבלין מתקן את התבשיל להיות ראוי לאכילה, כך התורה מתקנת את היצר הרע לעשות אותו טוב. אם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נסערים בידו, אף על פי שתיהנו מתענוגי העולם הזה, לא תבואו לידי עבירה, כי התורה תגן עליכם, שלא תיכשלו. שנאמר בספר בראשית פרק ד' פסוק ז', הלא אם תיטיב שאת, והפירוש הוא שאם תיטיב את מעשיך ותעסוק בתורה, תתנסה ותתגבר על יצריך. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אין היא מגינה עליכם, ואתם נסערים בידו של היצר הרע, לפתות אתכם לחתו. שנאמר, ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ. היצר הרע רובץ לפתח, כלומר ממתין ומצפה להחטיא אותך. ולא עוד, אלא שכל מסעו ומתנו, בך, כל השתדלותו ועסקו של היצר הרע להחטיא אותך, שנאמר, ואילך תשוקתו, תשוקתו ותאוותו היא להכשיל אותך. ואם אתה רוצה על ידי שתעסוק בתורה, אתה מושל בו, תתגבר עליו, שנאמר, ואתה תמשול בו. מסביר העץ יוסף לאל אמרה, ברייתא, אם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו. וכאן הוסיפה ואמרה שאתה מושל בו. כי לאל מדובר באדם העוסק בתורה שלו לשמה, ולכן אמרו שאינו נמסר ביד היצר, אבל עדיין אינו מושל ביצרו. אבל כאן מדובר בעוסק בתורה לשמה, ובזה שכרו שאף מושל ביצרו. מביאה הגמרא מאמרים בעניין מהותו ומעשיו של היצר הרע. תנו רבנן, כל כך קשה הוא רעתו של היצר הרע, שאפילו יוצרו הקדוש ברוך הוא שברא אותו, קראו רע, שנאמר בספר בראשית פרק ח' פסוק כ"א, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אמר רב יצחק, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, בכל יום הוא בא אליו בתחבולה ומזימה חדשה לפתותו, שנאמר ספר בראשית פרק ו' פסוק ה', וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, ודרשו על היצר הרע שבכל יום ויום מחשבותיו הם רק כיצד להרע. ומזה שעריך הפסוק ואמר כל היום, למדנו שבכל יום רעתו של היצר הרע מתחדשת. ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום להפילו ברשתו ומבקש המיתו לאחר שנכשל וחטא. שנאמר בתהילים למד זין, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. הרשע, דהיינו היצר הרע, עורב לצדיק להכשילו ואחר כך מבקש להמיתו. ולמלא שהקדוש ברוך הוא עוזרו לאדם, אין יכול לו, לא היה יכול לאדם להתגבר על היצר הרע. כנאמר בהמשך, אלוקים לא יעזבנו בידו. כלומר, בגלל שכוחו של היצר הרע רב, אין הקדוש ברוך הוא מניח את האדם להתמודד כנגדו לבדו. תנא דבי רבי ישמעאל, שנינו ברייתא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, בני, אם פגע בך מנובל זה, אם היצר הרע מתגרה בך להכשילך, הדרך היחידה שקיימת לפניך להינצל ממנו היא על ידי שמושכהו לבית המדרש, למקום תורה, כפי שאמרו לאל שהתורה היא התבלין כנגד היצר הרע. מבארת הגמרא כיצד ינוצח היצר הרע על ידי לימוד התורה. אם אבנו, אם היצר הרע קשה כאבן ונימוח, על ידי התורה שנמשלה כמים, הממיסים את האבן. ואם חזק כברזלו, הרי הוא מתפוצץ, נתזים ממנו ניצוצות על ידי התורה שנמשלה כאש המפעפע את הברזל. שנאמר בספר ירמיה פרק כ"ג פסוק כ"ט, הלוקו דברי כאש נאום השם וכפטיש יפוצץ סלה. ומה שאמרו שאם אבן הוא נימוח, דבר זה נלמד ממה שנאמר בספר ישעיה פרק נוני פסוק א', הוי כל צמא לכו למים. כל מי שהוא צמא לדבר השם ילך ויעסוק בתורה המשולה למים. ואומר בספר איוב פרק י"ד פסוק י"ט, שהמים ממיסים את האבן, אבנים שחקו מים. כלומר, האבנים אשר שחקו אותם המים. אם כן, התורה המשולה למים בכוחה לשחוק ולמחות את היצר הרע המשול לאבן. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד ממסכת קידושין עם שש שאלות שיסייעו לנו בסייעתא דשמיא לשנן, לחזור ולסכם את אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע נצרך ללמד שחייב לבדות את כל הבחורים שיש לו מכמה נשים, והרי הם פטר רחם? שאלה שנייה להלכה, מה יעשה קודם, יישא אישה או ילמד תורה? שאלה שלישית, מה לומדים למעט מהמילה בניכם? שאלה רביעית, מה דרשו חזל מהמילה ושיננתם? אנחנו מחפשים שני פירושים. שאלה חמישית, מה נלמד מהפסוק אמור לחוכמה אחותיית וכיצד זה משמע מהפסוק? השאלה האחרונה, מה נדרש מהמילה ושמתם? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה על דף למד ממסכת קידושין, אנחנו חותמים. בסייעת הדשמי הגדולה את לימוד דף למד ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני ג' בניסן תפשין עין ו' ונלמד דף למד א' ממסכת קידושין. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב, ממקור הברכה, חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב, ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי, עם הרב בנימין מילצקי.